רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
בוקר טוב לכם, פרק נוסף של קיקטוק מתחיל לו ממש עכשיו, פרק של ראיון, אנחנו אוהבים לקרוא לפרקים האלה, אז גילי, מה שלומך קודם כל? אני יכול להרז, אני להציג את הרעיון, אבל קודם כל שלומך. יש לו יום הולדת מחר, גילי, יום הולדת מחר, 40 עגול, איזה כיף. אז יש לנו פרק היום, ויש לנו פרק ברביעי, בין לבין ניתן לך להתאושש, ואז נספר מה לא קורה ביום שישי, כי יש לך משהו ביום חמישי, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אז זה גילי שלנו, מזל טוב מחר.
תודה, תודה.
ואת הרעיון, אני רוצה להציג.
ברור מה.
כי קרה לי משהו בגללו. אני יודע שזה, אני עושה קטן, אבל קרה לי משהו בגללו, כשהוא הפך להיות שחקן בוגרים, לי הלכה הזהות. אמיתי, הלכה לי הזהות. אני הייתי מסתובב ברחוב, והיו צועקים לי, ניב! לא, אני לא ניב, אני רואי, ניב זה השחקן כדורגל. אז ניב זריאן, מה קורה?
ברוך השם, הכל טוב.
אפילו היה לנו איזה איכות קצר בבני יהודה, ואז בגלל זה יש לי חולצה של בני יהודה שכתוב עליה זריאן.
יפה.
באמת, לי אין אותה.
נראה לי, נתת לי את שלך אפילו. יפה. אז יש לי כזאת חולצה, אז ניב זריאן, מה קורה?
ברוך השם, הכל בסדר היום.
אתה בארץ.
קודם כל אני בארץ, אחרי תקופה ארוכה. לא תוכנן, בדרך כלל אני טס כזה לשבועיים שלושה, בחופש.
אנחנו נדבר על זה, אתה דפק את החופשות, גמרת לי את הבריאות.
רגע, נתחיל מזה, מצבך, הסטטוס שלך היום, אתה שחקן חופשי?
כרגע אני שחקן חופשי, כן, סיימתי חוזה ביפו שנתיים.
אז בגלל זה הוא גם יכול להרשות לעצמו לטוס קצת יותר.
לא, האמת זה היה בגלל המלחמה. כאילו, לא תוכנן כל הטיול הזה, אבל באתי לשדה כבר באותו יום, והחזירו אותי אחורה. אמרו לי, אתה לא יכול לחזור לארץ. אז כבר המשכתי קצת.
כן, דפק איזה חודש וחצי. עשה טיול של אחרי צבא, רק אחרי שנה של כדורגל. אז כמו שסיפרת, היית שנתיים האחרונות במכבי קביליו יפו.
כן.
וכאילו בא לי לשאול אותך על השנתיים האלה, ואז אני אומר בכלל, איך הגעת לשם? אתה מבין? כאילו, עוד לפני שאני מדבר איתך על השנתיים, אני מנסה להבין איך בכלל לפני שנתיים הגעת לקביליו יפו.
תשמע, בסוף הכל זה עניין של ההחלטות בקריירה. וסיימתי עונה פחות טובה בהפועל תל אביב. והיו פחות הצעות אטרקטיביות מקבוצות בליגת העל, שהיו הצעות, אבל מקבוצות פחות, ופחות הרגשתי שרצו אותי. ובאו יפו, ואמרו לי, בוא נשב, תיאצתי עם אבא שלי. ישבנו איתם, וקודם כל אתה רואה שרוצים אותך, אז אתה כבר, יש להם פלוס אצלך. וגם בהצעה שהם נתנו לי, הם פיתתו אותי יותר לבוא. שאלתי, בדקתי, ראיתי מועדון מסודר, מועדון שיודע מה הוא רוצה מעצמו. נפגשתי עם המאמן, עם דוד מרטן. הוא ביקש להיפגש איתי, וישבנו במסעדה, והוא התחיל להראות לי קטעים מהקבוצה, מה הוא מתכנן, מה הוא מראה, איזה שחקנים הוא הביא. וזה עזר. ישבתי בבית, חשבתי על זה קצת, והחלטתי ללכת על זה.
ואיך היה שם?
נתנו לו גם חוזה גבוה.
אני בטוח. אין לי בטוח, אין לי ספק בכלל שלכסף הייתה משמעות.
זה גם שיקול, היה לך כאילו אם מחלקים את זה, השנה הראשונה יותר טובה, השנה השנייה פחות טובה, נכון?
מבחינת המספרים?
בכללי, הקבוצה, אתה...
הקבוצה עצמה הייתה הרבה יותר טובה בשנה הראשונה, הייתה מאוד טובה. כאילו עד חודש אחרון היינו מתמודדים לעלייה.
כן, זה קורה שם בליגה הלאומית עם הרבה קבוצות.
כן. היו שחקנים מאוד מוכשרים בשנה הראשונה, עשינו עונה טובה, אני, גיל, מתן, הרבה התחבר. וזהו, ועונה אחרי זה התחילה פחות טובה, כי פחות היה סדר. האמת, אני בחודש הראשון לא הייתי, כי הם ביקשו ממני לקצץ קצת, כזה לפני. אז לא התאמנתי בחודש הראשון, ואז שהגענו לאיזה סכם, אז חזרתי להתאמן. ובוא נגיד שהמאמן השעיה לא כזה התחברתי אליו, אורי דוד. פחות התחברתי לסגנון, פחות התחברתי ליחסי אנוש שלו עם השחקנים, ופחות גם שיחקתי, האמת, בהתחלה. אחרי חודש, חודש וחצי הוא הלך כבר, הגיע מאמן חדש, צ'לס פאפה, מעריך אותו מקסימום, רצה, נתן הכל, לא הצליח. ואז הגיע אלון זיו, שלא הכרתי אותו, לא ידעתי מי הוא, עשה לי מין שיחה כזאת של יחסנו לאן.
טובה או רעה?
התחיל ברע.
יחסנו לאן זה תמיד ברע.
התחיל ברע.
זה כאילו תעשה ככה, ככה וככה, יהיה בסדר אבל.
אם אתה הכוכב של הקבוצה, והשחקן הכי מוכר בקבוצה, ועם הכי רזומה, והמאמן קורא לך לשיחה, זה לא בשביל משהו טוב.
כן, לא, אולי זה כזה איפוס.
כן, כשהוא מגיע, הוא ניסה להבין רגע מי נגד מי, הוא לא הצליח לאכול אותי בשבוע הראשון, ובמשחק הראשון כאילו שהוא היה, הוא לא נתן לי לשחק, סליחה, הוא לא נתן לי לפתוח, ודובב גבי נפצע דקה ראשונה. אז הוא הכניס אותי דקה ראשונה.
לייזרים חזקים יש לך, אה?
כן. אל תתעסקו.
אז נכנסת במקום דובב?
כן, נכנסתי דקה ראשונה, וזה היה המשחק הכי חשוב שיש, נוף הגליל בחוץ, שהם היו נקודה מעלינו, משהו כזה.
קרב הישרדות.
כן.
כן, כן.
ודקה 70, כאילו עשיתי את ה-1-0, ניצחנו גול ניצחון, ומפה כבר התחבר לי איתו.
כן, היה לך איזה שלושה שערים חשובים שהפקעת בשליש האחרון של העונה.
לא, זה היה שלוש משחקים אחד אחרי השני. נוף הגליל, כפר שלם ואפולה, ששלושתם ניצחנו, בשלושתם כבשתי, ואז כבר יצאנו מהסכנה.
אז למה אתה לא ממשיך שם? לא דיברו איתך?
לא, לא דיברו איתי. סיימנו כאילו בטוב, סיימתי עם אלון בטוב, סיימתי עם הנהלה בטוב.
אלון ממשיך שם?
כן.
טוב, אז זה הפרק בקביליו יפו. מעניין יהיה לראות לאן תלך הקריירה שלך, אנחנו גם נדבר על זה. אבל בוא נלך לפרקים בקריירה שלך, שבעצם הפכו אותך להיות ניב זרין. אתה יודע, בסוף את השם מאוד מוכר בכדורגל הישראלי. זה התחיל כמובן בחממה של אשדוד, כמו הרבה מאוד שחקנים וטובים שגדלו בכדורגל שלנו. הייתם דור אימלה של שחקנים, באמת, אבל.
כן.
אז אתה פורח באשדוד, וג'קי מזהה את ההזדמנות, ובסופו של דבר מגיע הפועל באר שבע, ואתה מגיע לאחת הקבוצות הכי גדולות שהיה בכדורגל הזה, בכדורגל שלנו לפחות. ואני חייב להגיד לך משהו על ההגעה שלך, אני סיכרתי את הפועל באר שבע באותה תקופה, וכשברק בחר היה דיבור עליו ועל מיכאל אוחנה, על ניב ועל מיכאל ביחד, בערך באותה שנה, אני לא זוכר, אתה הגעת בינואר, נכון להפועל באר שבע, משהו כזה?
מיכאל הגיע לפניך?
חצי שנה לפני.
כן, וכשהביאו את מיכאל, ברק אמר לי, עזוב מיכאל, אני הולך להביא את ניב זריאן. אמרתי לו, אחי, מיכאל הגיע, הבאת את מיכאל אוחנה, אומר לי, אחי, אני מביא את ניב זריאן. זה יהיה הכוכב שלי. ו?
בוא נתחיל רגע מאשדוד.
כן, תגיד.
אני אספר לך מה היה באשדוד איתנו, כאילו היינו, עלינו, לקחנו את הגביע בנוער, ואז עלינו כאילו הילדים הכוכבים, סבבה, ובאמת נתנו לנו לעשות מה שבא לנו. לא יודע אם זה נכון, כן, כי לא חינכו אותנו טוב. אבל נתנו לנו הרגשה של אתם סופרסטרים, תעשו מה אתם רוצים.
תן לי ככה name dropping, תן לי כמה שמות.
אני, מיכאל, אינברום, דין דוד, גדי, זכרונו לברכה.
מספיק, זה חמישה שחקנים שהם...
כן, היו עוד כמה שהם היו באזור.
אתם עולים לבוגרים ונותנים לכם כאילו לשלוט בקבוצה, או לעשות, מה זה לעשות מה שאתם רוצים?
רגע, גם תום היה בעצם בא...
מה שאנחנו רוצים.
מה זה מה שאנחנו רוצים?
אתה יודע שלא משנה מה תעשה, אז אין עונש, תצחק ביום שבת.
אוי ואבוי.
כן, זה לא חינוך טוב, אבל זה נותן לך מלא ביטחון במגרש.
זהו, שמעתי אותך אומר ש... גדלת באשדוד בחממה הזאת, וגם באמת לזכות המועדון הזה שהוא מפתח את הכישרון ונותן להם את הבמה, שזה הדבר הכי חשוב, אבל אמרת, אני לא יודע אם זה ברכה או כללה.
בול, נכון.
לזה התכוונת?
כן, כי אתה לא יודע מה, יכול להיות שהם חינכו אותך לא טוב, וזה פגע בך בהמשך הקריירה. אבל מצד שני, זה מה שבונה אותך, ואתה עולה בגיל 17-18, אתה אומר, טוב, מוכרים אותי עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד ארבע, אבל מוכרים אותי בטוח. שאלה לאן? כי הם נותנים לך לשחק גם שאתה פחות טוב, אתה עדיין משחק. אתה תהיה טוב מתישהו. במיוחד שאתה כישרוני וכאילו מחזיקים ממך.
אז מה, אתם עושים מה שבא לכם ואף אחד לא אומר לכם כלום?
תשמע, אנחנו לא...
מה, ג'קי לא אומר לך, הלו, ניב, תרגע קצת.
הוא אומר, לא, ג'קי יש לו את השיחות שלו, יודע להרגיע אותך, אבל הוא גם ייתן לך את הגב שצריך, ברוב הפעמים.
אולי זה בגלל שאתם כולם בחבורה של תום? יכול להיות קשור?
יכול להיות, לא בדקתי את זה.
לא, אתם חבורה, מה?
תום זה חבר כאילו מגיל 5, אתה מבין?
אתם ממש חבורה.
אבל אף פעם לא השתמשנו בו כאילו כעזרה, או כעשינו איזה משהו, אז תום, תחפר עלינו, לא.
לא שלחתם אותו לדבר בשבילכם.
לא, לא, לא. היינו...
אתה טוען כאילו על עצמך, שאולי זה עשה לך נזק בהמשך הקריירה, זה שנתנו לכם באשדוד יד חופשית לעשות מה שאתה רוצה, אתה חושב שזה השפיע על כולם?
אני לא יודע, אני עד היום לא יודע להגיד לך. תשמע, בתור ילד אתה אומר, בנו אותי כילד חרה, אבל זה מה שבנה אותי כביטחון שלי, כאילו, כל מקום שהגעתי, אז גם שבאר שבע, שאתה מגיע אחרי מועדון יחסית קטן, אשדוד, אתה מגיע, אתה רואה את כל הכוכבים, וזה וזה וזה, זה פחות מרגש אותך, כי אתה יודע שאתה שם זין על המגרש, אתה מבין?
הגעת לבאר שבע, באת עם ביטחון? באת כן. בן 20, נכון, משהו כזה?
21. 21 וחצי כזה, כן.
כן, ואתה בא ובא, נכנס לחדר הלבשה, וברדה, וואקמה, ואוגו, ובוזגלו, ומליקסון, ואתה נכנס כאילו בטוח בעצמך?
כן. קודם כל, היה לי גם את מיכאל שהיה שם, אז כזה כבר, יש לי את החבר מאשדוד, שהכל טוב, שאל דברו איתנו. אבל כן, באימונים בהתחלה, אתה רואה את האיכויות שונות, אתה רואה שחקנים כוכבים, אתה גם יודע שהם מרוויחים משכורות מטורפות, אז באימונים הראשונים קצת אתה בודק את השטח, אבל אחרי זה זה כבר רץ, ועובדה שכבר אחרי שבוע, שבועיים, כבר נכנסתי לעניינים שם.
כן. איך הייתה העבודה עם ברק בחר?
הוא יודע לשלוט בחדר הלבשה, הוא יודע... הכי אהבתי בו ש... לא משנה השמות, לא חשוב מי היה, מי שהיה טוב באותו שבוע נותן לו לשחק. ילד, טוני, בוזגלו, מיכאל, מלמד, כל מי שהגיע, כאילו, סתם שחקנים, מי שטוב נותן לו לשחק.
אבל כמה זה היה שונה, כי סיפרת לפני רגע שבאשדוד היית בא, ואתה יודע, קבוצה שלנו, של החבר'ה הצעירים, ואתה בא, ואתה א' אחד מי, ופתאום יש איזה, לא נקרא לו רסר, אבל יש בן אדם שלא נותן לך לזוז ימין השמאלה.
אז זהו, אז כן, אז בגלל זה אני חושב...
כמה זה היה קשה?
זה היה קשה, כי אתה צריך שענות פאזה. ודווקא אני חושב שכבן אדם, כגבר, דווקא בבאר שבע נבניתי. כי באשדוד עוד הייתי ילד, לא הייתי יודע מה באמת, איך צריך להתנהג. פתאום אתה כן צריך לסתום שצועקים עליך, אתה מבין? בא לך מישהו צועק עליך, אז אתה אומר, טוב, אני סתום, למה עכשיו אני אעשה בלגן? ולא, באשדוד... מי שיצעק עליך, אתה ישר עונה לו, זורק עליו נעל. אתה מבין?
אגב, זה לא... בסדר, למשל, באשדוד.
אז זהו, זה לא יוצר מחנאות.
כיתה טיפולית.
לא, זה לא יוצר מחנאות, אבל...
בבאר שבע?
לא, באשדוד. שיש חבר'ה צעירים דומיננטיים, ויש שחקני רכש, יש זרים, זה לא...
הם סבלו. כאילו, יש מקרים, לא משנה מי, שהוא רב מקוץ עם שחקן מבוגר ממנו, והוא התחיל, והמאמן הוציא את השחקן המבוגר. אתה מבין? הם סבלו מזה.
יותר נוח לו להוציא את המבוגר בקטטה.
לא, כי הוא יודע גם שבסוף ג'קי יצדיק את הצעיר.
כן, אני אומר, יותר נוח לו.
אז זה בעיה.
בטוח עברת מאמנים, אתה יודע, במהלך כל השנים שלך, איזה מאמן מצחיק, איזה מישהו.
אני עברתי מלא מאמנים. תשמע, יש הרבה מצחיקים. בעיקר שהייתי ילד, אז היה לנו את... היה את יוסי מזרחי, שהיה גם מצחיק מאוד. הוא היה גם אגדה.
יוסי מזרחי היה עם כולכם, כאילו, עם כל החבר'ה הצעירים ביחד?
כן.
וואי,
כן.
וואי, איזה פערי
יוסי
דורות.
יוסי מזרחי גם, הוא הכניס אותי יום אחד לאספה ראשונה.
לחדר הפוף השן.
ככה, הוא שם רגליים ככה, מדליק את הסיגריה, והוא בא להסביר לי מה הוא רוצה שאני אעשה, ואין לו את הלוח. אז הוא מתחיל להסביר לי עם הקפה והתה, הוא שם אותי. הוא אומר לי, תקשיב, אתה רואה את הקפה, אתה כנף ימין, כשהתה נכנס, אתה צריך לסגור בשמאלה.
או מאפרה. מה עוד, תן לי עוד איזה מישהו. די, נו, מהתקופה באשדוד בטוח יש דברים.
ירדנו לליגה לאומית עם קלינגר, ואז היה לנו את לחמן. שלחמן זה חוויה לכל שחקן.
אני דווקא מהסיפורים עליו אומר, מזל שלא עברתי אצלו.
אתה לא יכול להסתדר עם דבר כזה. שמה,
זה לא מזל, זה בונה אותך, הוא לא קל איתו.
הוא בא ללאומית, אתם חייבים לעלות ליגה, ויש מלא כישרונות צעירים שדיברנו עליהם.
כן, כאילו אנחנו בהרגשה של עלינו ליגה כבר עוד לפני שהתחילה עונה. היינו כאילו בפער יותר טובים מהליגה. עברנו איתו הרבה דברים, בגלל שאנחנו, כאילו, אמרתי לך שנתנו לנו לעשות מה שאנחנו רוצים באשדוד, אז הוא בהפוך על הפוך. אז הוא כאילו, נגיד, סתם דוגמה, יום אחד הוא העיף אותי ואת מיכאל, או מיכאל אוחנה, לפני שהתחיל האימון. סתם, אנחנו יושבים בצד, הוא נכנס למגרש, זה היה במכללה, הוא נכנס, הוא עושה לנו, שתיכם, אופו, אופו מהאימון. מסתכלים עליו, אומרים לו, מה? לא באתם לאימון, אני רואה, לא באתם לאימון. שולח אותנו הביתה. אבל היה סיפור באמת, באמת מצחיק איתו, ש... היה לי איזה משחק לא טוב, ויום אחרי אנחנו יושבים כולם בחדר הלבשה, והוא נכנס, הוא עומד ככה עם העמידה שלו, פתאום הוא מתחיל לספר לנו על הבן שלו. הוא אומר לי, הוא אומר לנו כאילו לכולם, אומרים, אתם יודעים, יש לי ילד, כריזמטי, מלא רצון להצליח, רק משבח אותו. אני יודע לאן הוא יגיע, ואני סומך עליו בכל דבר בחיים. לא מבין מה הוא רוצה בכלל, כאילו, מה, לאן אתה הולך? אבל יש פאק אחד איתו שאני טעיתי בו. אנחנו אומרים לו, מה? קראתי לו ניב, כמו החלאה הזה שיושב.
זה הגדולה של אחמן, יש לו הומור בסוף.
יש לו הומור, לא, הוא אגדה, הוא אגדה.
אתה לא נעלב, כאילו, אתה לא לוקח את זה קשה מדי.
כן, כי אתה יודע שזה לחמן.
הבן שלו מאמן כושר, לדעתי, לא?
הוא אמן אותנו בהפועל תל אביב, כן, הוא המאמן כושר שלי בהפועל תל אביב.
איך היה לך בבאר שבע? באת עם הרבה ציפיות, אני מניח, אתה יודע, אתה עושה את הקפיצת מדרגה הזו, דיברתם על זה כל החבר'ה הצעירים, שהנה שחקנים צעירים נמכרים, והגעת לבאר שבע, לאלופה.
כן, לאן שרציתי.
לאן שרצית.
זה גם מוסיף ביטחון, לביטחון שלו, שהוא יודע ששילמו עליו הרבה כסף, ועשו את כל המאמצים להביא אותו, זאת אומרת, הוא לא ילד שעלה מהנוער של באר שבע, הוא בא לשם כשחקן כבר, להיות שחקן מוביל.
חודש לפני, אני חושב, אני ראיתי משחק בבית, ולוסיו עשה איזה גול נגד אינטר, משהו כזה. הוא בישל למיגל, נכון? הוא בישל למיגל את הגול הזה, הוא עשה עוד איזה גול מטורף, ואחרי חודש אני עובר לבאר שבע, משלמים עליי כסף, ושולחים את לוסו לאשדוד, אז כאילו אתה אומר, וואו, זה מטורף, כאילו, לוקח זמן להקל את זה. והגעתי לבאר שבע, ובהתחלה היה לי מדהים, כאילו, הכל היה ורוד, כל דבר שחלמתי עליו, משחק שני כבר היה לי את הצמד נגד ביתר.
איך אתה אוהב את ביתר?
משחק לפני היה לי כבר צמד בישולים נגד כפר סבא, ניצחנו 3-0, וכבר, והמשחק נגד ביתר גם הקפיץ אותנו למקום הראשון, והכל ורוד, הכל, אין תלונות, אימונים הכי טובים בעולם, ברק, מאמן, אין מילים, וחודש לפני הסוף נפצעתי.
נכון.
נפצעתי בשריר האחורי, בגלל שהייתי ילד וגם לא הקשבתי. זה היה אחרי איזה משחק ששיחקתי 90 דקות, והיה אימון יום אחרי. ואני מחזיק קצת פה, ואני לא יודע, בחיים לא נפצעתי. מי נפצע? מה זה להיפצע? לא מכיר. טוב, מתאמן. ומיגל ויתור רואה אותי, ואומר לי, מה, כואב לך, כואב לך? צא, צא. אמרתי לו, לא, הכל טוב, הכל טוב, עושה איזה מהלך, מרים, פתאום. אבל כל הרגל, מרגיש כאילו ירו לי ברגל, אתה בטוח יודע מה זה.
אני עברתי שם ניתוח.
אני יודע, בגלל זה אני אומר.
זה גילה לו חיוך כזה.
אין סיוט כזה, אין.
למרות שאם להיפצע, זה זמן טוב להיפצע, יחסית חודש לפני סוף העונה, יש לך עוד חודש פגרה, אתה כאילו אמור...
לקחנו לו תעליפות.
כן, לא, אז יש לך, כאילו, אתה אמור להיות כבר מוכן לפתיחת האימונים של העונה החדשה.
כן, אבל זה...
זה התעכב לך?
זה התעכב לי. כי באתי למחנה אימונים, היה לנו, התחלתי אותו איתם, הכל, ובמשחק האחרון של המחנה אימונים, אותו מקום.
נורא.
אז זה עוד יותר מפחיד אותך, זה עוד יותר מחזיר אותך אחורה, אתה עוד יותר בחששות.
כן, זה פציעה שקרנית, אומרים על השריר הזה.
הכי שקרנית בעולם. ועשיתי את השיקום הכי טוב שיכול להיות, באמת, חשבתי שאני כבר זהו, אני כבר בריצה חזרה, ותכף מתחילה העונה, ופתאום עוד פעם, חודש וחצי, חודשיים אחורה, הלך לעבוד לבד, מנטלית, בראש, עכשיו באר שבע זה גם... שתגר שם, אז כל העיר עליך.
זה מה שהיא מתעסקת.
כל העיר עליך, ואתה גם ילד, אתה מגיע, אתה הולך במקומות, והם עושים לך, נו מה, אתה לא רוצה לחזור, כאילו, אני לא באמת רוצה לחזור.
לא, לא, באמת, בבאר שבע צריך להבין את זה, זה מה יש.
אני אגיד לך יותר מזה, שהיה לי את הפציעה באחורי, עוד פעם נעשה קטן, אנחנו צוחקים
שהוא
מראיין ומדבר על עצמו.
אנחנו גם מאוד אוהבים אותו.
כן, זה לא סותר.
ברור.
אני הייתי שונא לבוא למתחם אימונים בכלל, כי המאמן שואל אותך, והמנהל קבוצה שואל אותך, והמזכירה שואלת אותך, נו, מה איתך, יש שיפור ואין שיפור, עד שבסוף הלכתי לניתוח, מה איתך, מתי אתה חוזר, מה קורה, מרגיש שיפור, אתה רוצה להסתגר, לא להתעכל באנשים, אז שאתה יוצא לרחוב בבאר שבע בכלל, זה מדכא אותך רצח, ומה אני עונה להם גם? אתה אומר לה, מתי אתה חוזר? אתה לא יודע מתי אתה חוזר.
לא, יש גם, אומרים לך, למה משלמים לך מזכורת? מתי אתה דברים כאלה, אתה לא יודע מה לענות להם, בקניון, מבוגרים, אנשים כאילו, מה תגיד להם?
גם בקבוצה כמו באר שבע, כל תקופה כזאת שאתה בחוץ, זה אתה מאבד את המקום. אתה יודע, אתה יכול להיות בפורמה טובה, באותה הפועל באר שבע,
במכונה שרצה,
כל כך הרבה שחקני התקפה, אתה לא משחק שלושה חודשים, אתה יודע, אין אותך, אתה לא יכול לחזור.
אין קשה כמו לבוא לטרנר, שהיה את התקופה היא, ולהיות פצוע ולשבת בצד. סיוט, כאילו, אתה מצחיק, זה אין, אתה הרגש ואתה בחוץ.
כן, טרנר של אותם ימים, זה בדיוק המעבר לטרנר, זה היה שנה שנייה בטרנר לפי דעתי, ובאר שבע הגדולה, וזה לא נדבק, אתה כל הזמן נפצע, ואז אתה משחק עוד קצת, זה לא מתפוצץ כמו שחלמת.
זה לא מתפוצץ, היו הרבה תקופות טובות, כי הרבה עליות וירידות כאלה, בעיקר בגלל הפציעות, כי שהייתי בריא, נתנו לי לשחק.
כן.
אז זה לא פשוט, שמה, זה גם פוגע בך מנטלית כל הפציעות האלה, שאתה בסוף עם עצמך, אתה רוצה לעשות מה שאתה אוהב, אתה לא יכול. ואתה מנסה עוד פעם ועוד פעם, וזה כל פעם מחזיר אותך אחורה.
כמה קשה להתמודד עם תדמית של שחקן פציע?
וזהו, כי אמרת שעד אותו מקרה לא ידעת מה זה להיפצע בכלל, ופתאום היום יגידו ניב זריאן, פציע.
פציע.
כן. פציע, מודע לזה, מודע לבעיה. כאילו, היו לי פציעות משמעותיות בקריירה, אבל שאני אומר לא ידעתי מה זה פציע, זה אומר שאני יכול לשחק אימון בוקר, וללכת אחרי זה לשחק את רגל עם חברים בגיל 20-21. אין את זה, את הפחד מלהיפצע. ואז אחרי הפציעה הראשונה אתה מבין שזה יכול לסכן אותך. אבל אתה, לאט לאט אתה יודע להכיר את הגוף שלך. זה מה שכאילו למדתי, שאני יודע להכיר את הגוף שלי, אז אתה לא ילד מתלהב שגם באימון שאתה מרגיש קצת, אז אתה תפספס אימון, אז לא נורא, אז אתה תלך למאמן ואתה תגיד לו, אני פחות טוב היום, אני רוצה קצת לעשות ריצה מסביב והכל טוב. ובסוף אתה יודע שהמשחק זה מה שחשוב.
ומאמנים קבלים את זה? או שהם כזה, יאללה, ניב, נו, אין לך כוח להתאמן היום?
לא כולם קבלים את זה.
אני בכוונה שאלתי אותך.
ברוב הזמן המאמנים שלא היו שחקנים, אז לא יודעים לקבל את זה. אבל מאמנים שהיו שחקנים, הם מבינים יותר את העניין הזה.
יודעים לקבל את זה ששחקן יודע להקשיב לגוף שלו. נשאר בהפועל באר שבע, כי אתה היית גם חלק מעידן יוסי אבוקסיס, אחרי שברק בחר התפוטר, נקרא לזה ככה. היית שם עם יוסי אבוקסיס, בקורונה ובשחייה בגביע, ויש לי מלא דברים לשאול אותך דווקא על התקופה היחסית קצרה הזאת, אתה מחייך. אתה מחייך כי אני יודע למה אתה מחייך, כי אתה יודע מה אני רוצה ללכת. יוסי אבוקסיס נתן לך, גם ברבע הגמר לפי דעתי, וגם בחצי הגמר, בליגה כבר לא הייתם באזור, הייתם אמנם פלייאוף עליון, אבל לא הייתם במאבק. לא הייתם במאבק. אני גם מכיר את יוסי בפלייאוף עליון, הוא ויתר על הליגה. תבדקו את התוצאות, אגב, הם לא ניצחו שם משחק אחד לפי דעתי. הכל היה לגביע, ואתה היית דמות מאוד דומיננטית במסע לגביע. ואז מה קורה לפני הגמר?
קודם כל, יוסי רצה אותי שנה לפני שהייתי בבאר שבע, הוא רצה אותי, דיברנו, היה בבני יהודה, הוא אמר לי, תבוא לבני יהודה, זה לא יסתדר, בסוף ברק בחר שאני כן אשאר. ואז אחרי הקורונה, כאילו שהתחיל הקורונה, אז יוסי הגיע. והיה לי איתו חיבור מקסימום בהתחלה, גם משחק ראשון שני היה גביע, ו-1-0 היה לנתניה, הוא הכניס אותי דקה 70, הוא אמר לי, אני סומך עליך זה, ועשיתי את הגול, ועלינו שלב, והכל היה טוב גם עם יוסי. עד שהגיע גם העניין הזה, שאלונה עשתה עם כל הקיצוצים שהיא רצתה, ו...
כן, בן ביטון דיבר
היה,
על זה פה.
וזה היה השנה האחרונה שלי בבאר שבע, אז פתאום הם נתנו לשחקנים שאני לא זוכר את השמות שלהם, שהם לא משחקים כבר, ילדים מהנוער שחק לפניי, בגלל שכבר לא היה לי חוזה לעונה הבאה, בליגה אני מדבר. ואז התחילו גם פרצופים, והתחיל יחס פחות טוב, וזה וזה וזה. והבנתי כבר שאני לא בתמונה, שבועיים אחרונים לסוף. הוא לא שם אותי בסגל. אז זהו, אז גם לא שיחקתי בגמר.
זה לא היה ככה.
אתה רוצה לשמוע את הסיפור המלא?
ברור, אני לא רוצה, אני יודע אותו. אני מכיר את הסיפור המלא, אני סיכרתי את באר שבע באותה תקופה.
הייתי לא בתמונה, סבבה, שתי משחקי ליגה.
קורונה,
שתי משחקי ליגה, לא בסגל. שבוע לפני הגביע, מתקשרים אליי שתי חברים שלי שסיימו את הליגה. מהפלייאוף התחתון, תום ושלומי.
כן?
איזה שלומי?
חברים מהבית.
אז אולי, שהוא היה באשדוד.
בקשר.
כן. חברים, נראה לי רק הם היו, חברים מהבית, אני גר בבאר שבע, הם אומרים לי, שומע, אנחנו בדרך לאילת, לאסוף אותך.
עכשיו... ואז באותה תקופה, זה שיא הקורונה, זה בידוד לשחקנים פעילים. בידוד אין לשחקנים. לצאת, אין כלום.
לא, אימון הביתה, אימון,
אימון הביתה.
הם פשוט סיימו את העונה.
כן.
עכשיו, אני יודע שאני לא בכיוון, אין לי סיכוי לשחק. אני מדוקה בבית, תאספו אותי.
עכשיו אתה גם נכבה אל הכלים, אי אפשר זהות אותך, לא ראו אותך, מה עשו לך באלת? תמונות, דווקא לא פפרצי, אני קיבלתי, אני לבד קיבלתי איזה 50 תמונות שלו.
לא, לא 50, היה איזה, אני אגיד לך מה היה, היה איזה שחקן עבר שם, דוד אמסלם. הוא היה עם חבר שלו. והוא בא אליי בבריכה, שהיינו...
והם חברים של יוסי אבוקסיס.
כן, דוד אמסלם.
תקשיב, אני לא ידעתי. היינו עם ג'קי, נסענו עם המשפחה של תום. ואנחנו יושבים בבריכה, ואז הוא בא אליי, הוא וחבר שלו, והוא אומר לי, אתה, איך קוראים לך? אתה יעני וזרן אתה, משהו כזה. כאילו, לא, לא, אחי, לא יעני וזרן, לא מכיר.
היית אומר לו כן.
לא, אבל הוא התכוון לניב. הוא פשוט יצא לו יעניב, כי הוא מכיר אותו כשחקן עבר. אמרתי, לא, 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 אתה מתבלבל, והלכתי. ואז במוצאי שבת, אסי רחמי מתקשר אליי, שלח לי תמונות.
הפסעת אימונים בעקבות החופשה הזאת?
לא, היה לי חופש, שישי שבת, לא הפסעתי אימונים. אבל הקטע, שאם יצאתי מהבית, אז היו צריכים לעשות בדיקה לכל הקבוצה. זה מה שהלחיץ את כולם, בגלל הקורונה. הבנת? וזהו, ואז פשוט כאילו אמרו לי, טוב, שבוע אחרון, אל תגיע. אז גם לא חוויתי את הגמר. חזרתי גם חולה. קורונה.
הוא חזר עם חום.
נדבקת שם.
שלחו אותו הביתה.
נדבקתי שם.
כן.
כן, אז ככה נגמרה התקופה שלו בבאר שבע בעצם.
אבל יש לי גביה, זה נחשב שיש לי.
לא, ברור, אף אחד לא לוקח את הגביה, גם יש לך שתי אליפויות, אף אחד לא לוקח גם את השתי אליפויות.
לא, הגביה בגלל שלא שיחקתי בגמר, אבל זה...
כל הדרך הייתה, מה זאת אומרת?
גם גילי לא שיחק בגמר גביה באיפה, ממכבי חיפה?
נכון.
אני אקח לו את הגביה השביעי.
ניצחנו בחצי גמר את באר שבע, אני לא יודע אם היית, בסמי עופר 3-1, בישלתי לאלי רנטה.
כן, מה, אפשר לקחת לו את זה?
ואז משם אתה, מבאר שבע אתה הולך לביתר?
לא. זה ההחלטות כבר שדיברתי בקריירה.
אוקיי.
סיימתי את התקופה בבאר שבע, שהעונה הזאת הייתה ממש טובה, דרך אגב, העונה הזאת של...
זאת העונה ששיחקת בה הכי הרבה בהכל באר שבע.
עם יוסי ביחד, זה התחילה ושמתי גולים בליגה אירופית, ושמתי גולים בגביה ובליגה, והיה לי, לא יודע, איזה 8-9 גולים, והיה לי עונה טובה. והיו לי הצעות, שמה, דודי דיבר איתי בסוף העונה. אומר לי, יש ככה, יש הצעות, נתן לי איזה קבוצה מקרואטיה, יש עניין, וגם בארץ יש עניין. ואז הלכנו, כאילו זה היה פגרה, זה היה איזה חודש של פגרה, והיינו שישי שבת פה במלון בתל אביב, בקרלטון. עכשיו אני לא ידעתי שזה הבית של ברק אברמוב. ישבנו בבריכה, פתאום אני רואה...
היה, דרך אגב, אני חייב דייק, היה.
היה, כן. לא ידעתי.
הוא גר שם תקופה.
אז הוא בא אליי, פנה אליי, עכשיו אנחנו כל החבר'ה היו איתנו גם, גם שחקני כדורגל, והוא אומר לי, בוא נשב בצד רגע. אני בחופש, מה עכשיו? תעזוב אותי, לא רוצה, אני לא בכיוון לבוא לבני יהודה. בוא נשב, בוא נשב. תום אומר לי, יאללה, לך שבית, הולך. הוא הולך לשבת איתו בצד. הוא אומר לי, תשמע, אני מרכיב ככה וככה, אני בונה לככה וככה, מה שאתה רוצה. בוא נשב מחר. אני אומר לו, תשמע, יש לי הצעות מפה ומפה, והכיוון שלי הוא כאילו, אני רוצה לצאת קצת לאירופה, אני רוצה לנסות, אני רוצה זה. בוא נשב, מה יש לך להפסיד? אני ישר בדברים האלה מתקשר לאבא שלי. שתור לי את הבעיה רגע, מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר לי, תשמע, מלשבת אף פעם לא הפסדנו כלום. בוא נשב. הולכים למחרת, אני, הוא ודודו, יושבים עם ברק, היה איזה אימון של בני יהודה. כל מה שאנחנו אומרים לו, הוא אומר כן. כאילו, אתה רואה גם שהוא מאוד 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 רוצה אותך. הקבוצה, אתה הייתה מהקבוצה. הקבוצה הייתה גם מפתה, הוא הראה לי שחקנים שהוא הולך...
היו
שחקנים טובים, אתה לא יכול להגיד שלא היו שחקנים טובים.
כן, כן.
והוא נתן לי חוזה טוב, ודודו כאילו הלך על הכיוון הזה, שהוא אמר לי, תשמע, כולם יודעים, ניב זרן, כוחה, באר שבע, יאללה, בוא תיקח קבוצה רגע, כאילו, תיקח עליך. והחלטתי ללכת עם זה, בדיעבד, תחזיר אותי אחורה, לא הייתי עושה את זה, כי גם כל מה שהתגלגל בעונה הזאת, היו לי איזה ארבעה מאמנים היו לנו.
פגשת שם את אבוקסיס עוד פעם?
זה הסוף, חכה. התחלנו עם אלישע לוי, אחרי זה ניר ברקוביץ'. חודשיים התאמנו עם כפיר אדרי ויעקב אסייג. ואז לקראת הסוף הביאו את יוסי. ופציעות של כל השחקנים, כל השחקנים הכי טובים. אין, כלום להתחבר, הכל הפוך. שהכל הפוך, הכל הפוך.
כן, כן. עונה נוראית. תשמע, אנחנו תכף נמשיך כזה את המסע, אבל היו כל מיני דברים בקריירה שלך, שמעבר לתדמית הזאת של פציע, גם התחילה להיווצר לך בגיל יחסית צעיר, הבעיה הזאת של אולי פרובלמטור. אתה מבין למה אני מתכוון?
אני מבין.
מה שקרה באילת, בהפועל באר שבע. ואז תוך כדי, עוד לפני בעצם, בהפועל באר שבע היה את המקרה שבעצם בסוף לא הוגש כתב אישום, אבל היה הסדר טיעון עם אותו מקרה במועדון.
לא, זה לא בבאר שבע, זה היה בגיל 20. זה היה
כן, לא, במועדון. זה קרה לפני, ב-2015, משהו כזה, נכון? וב-2017 רק נחתם ההסדר טיעון, ואז אתה כבר שחקן הפועל באר שבע. כאילו, הפרופיל היה יותר גבוה. הבנתי. עסקו כן. בזה יותר, לזה אני מתכוון. זה קרה שנתיים לפני, אבל ההתעסקות הייתה בהפועל באר שבע. ואז היה את המקרה שנסעת לילת בקורונה, ואור אינבום. יפה, את ראית, הוא אמר לבד.
כי זה השלוש היחידים.
בדיוק, נכון. אבל, אתה יודע, כשזה מתווסף ל... תרצה או לא תרצה, אנחנו חיים בעולם של תבניות, למראה החיצוני שלך, אתה חתיך, אתה מתלבש, עוד מעט נדבר גם על זה. ואז אמרו, חבר'ה, זה לא רציני, הבחור. לא? אתה לא חושב שזה עשה לך נזק בסוף? לא היית מעדיף להיות הילד במרכאות החנון הזה, החמוד הזה, היוב על אשכנזי הזה?
קודם כל לא. לא יודע אם זה עשה לי נזק, אבל זה דברים שאתה... אין לך איך להילחם בזה. אני אכניס לך עכשיו סתם דוגמאות שקראו לי בקריירה, שבאתי לביתר ירושלים, ואני כאילו שמעתי לפני ירדן שואה בעייתי, וירדן שואה ככה וככה וככה. אתה בא, אתה יושב עם הבן אדם שבועיים, אתה אומר, בוא נע, מה זה? זה הילד הכי טוב שפגשתי בחיים שלי, הילד הכי מצחיק, הילד הכי כיפי, לא עושה בעיות. איך נהיה לו שם כזה?
נכון.
אותו דבר גם אני יכול להגיד לך על רותם, שעושים לו, לדעתי, עוול, כי הבן אדם נתן ארבע עונות בבאר שבע, כמו
כן. היה. אפילו יותר, אפילו לפי דעתי.
גולים של...
סופר
הכי
סאב.
הכי חשובים בעולם. למה, כאילו, איפה זה עומד? למה
מה, לא זה לא בגלל לא... המראה? זה בגלל
רגע, מה? למה? תגיד לי למה.
רגע, שואל,
אני גם לא יודע. למה אני... זה בגלל התלבושות?
אני שואל.
לא, אבל אני אגיד לך, פעם שהיו, ורשמתי לי את זה פה, פעם שהיו שחקנים כאילו מועדים לפורנות, נגיד, לא יודע, איציק זוהר כזה, בליין, אוהב לבלות עם נשים, וזה הכל לגיטימי, אוהב לבלות, ברים, תל אביב, זה, הכל היה בשושו. אתם כאילו יוצאים, עזוב את הלבוש וזה, סטייל, אבל אתם מעלים הכל הרשתות. עכשיו, אתה רוצה כאילו לשנות שיהיה לכם תדמית יותר טוב, החתואל לא מבין למה מדברים עליו ככה, ואז כל יום הוא מצלם בקבוקים מבילוי, מבריכה, מתחבק עם שלוש בחורות, כאילו, למה לא לעשות את זה בשקט? למה להעלות את זה לרשתות? אתם הרי לא רוצים שיהיה לכם את התדמית הזאת, ומצד שני כאילו רוצים, קחו, תראו כולם מה אנחנו עושים עכשיו.
תשמע, אבל אני אגיד לך את האמת, בחופש בפגרה, אני לא רואה איזה דברים פסולים. אבל... אני יצאתי עכשיו, הייתי במרבע, יושב לידי אלנד, אני הייתי באיביזה, אני יושב לידי למין ימל, עם בקבוקים וכולם מצלמים אותו. אז כאילו מה, להם מותר ולנו אסור? אנחנו בחופשה, מותר. מותר לעשות הכל.
אתה לא...
זה, תהנה, תבלה.
לא, אני לא אומר שאתה עושה משהו שאסור על החוק, חלילה, אבל עכשיו נגיד סתם, מאמנים יודעים שאתה שחקן חופשי, נכנסים אליך לאינסטגרם, לחתו אל האינסטגרם, זה אולי אומר, אולי מרתיע אותם. אתה לא חושב על זה? כי נגיד יש סתם, יש את בן סער לדוגמה, שכל היום מעלה שהוא מתאמן, והוא באיצטדיון אתלטיקה, והוא בחדר כושר, והוא רוצה להראות...
הוא חסום אצלי, חסמתי אותו בסטורי.
למה? כי הוא מעלה כל הזמן את הדברים האלה. אז אני אומר, עכשיו, לא רק הוא, הרבה שחקנים חופשיים...
הוא חסום אצלי בסטורי, זה מצחיק.
כן, לא, הרבה שחקנים חופשיים שרוצים להראות למאמנים שמחפשים אולי שחקנים, תראו איזה מקצוען, תקחו אותי, אני מוכן. ואתם כאילו משדרים משהו אחר, ואם מאמן רוצה, תזרי אינו חתואל, רגע, הם כל הקיץ בילו, הם יושנים מאוחר, הם שוטים, הם... תמיד, כאילו, למה לא לעשות את זה בשקט? זו השאלה. אתה לא חושב שזה עושה נזק?
אבל זה חלק מה...
אני הייתי שחקן, אני יודע, אני אומר כאילו לבחוץ שמסתכלים.
אבל יש שחקנים שהם, יש להם איזה כאילו, מבחינת הסופרסטארס, אני לא אדבר על עצמי, אבל סתם דוגמה, בוא נדבר על רותם רגע, זה שהוא עם קעקועים ועגילים, והוא מתלבש יפה וזה, זה חלק ממנו. תן לך דוגמת עבר, בוזגלו, לא היה עושה את זה? גם בוזגלו, כאילו את כל ה... איכשהו סגנון חיים.
זה החיצוניות, אבל הוא לא היה בחיים מעלה את עצמו שהוא במסיבות בלילה, שהוא עם בחורות.
כן, הוא נשוי מגיל 13, אבל.
אבל זה בחופש.
זה העניין, זה לא החיצוניות.
אבל זה בחופש, אני לא מסכים איתך. במשך העונה, מה, תסתכל על סטורים, זה יותר שגרת חיים, חדר כושר, שומע, אתה לא תעלה עכשיו איזה, אתה לא תצא ודבלה לפני משחק או לפני אימון חשוב.
אני חייב להגיד שקראתי ראיון של רפיניה לפני יומיים, על אמין ימל, שהוא בעצם בא להגנתו. הוא אמר, חבר'ה, מה אתם רוצים? מה הוא עשה בהם הולדת שלו? אם אתם הייתם בני 18 והיה לכם את המעמד ואת הכסף שלו, לא הייתם משתוללים בחופשה? אני אומר לכם שבאימונים הוא הכי מקצוען שיש.
ואז קנדה בא ומבקר אותו.
את למין ימל.
כן.
בקיצור, אז שוב, אבל בסוף, אתה חי בתוך איזה עולם של סטיגמות. ואולי אצלנו בכדורגל שלנו, אני לא יודע איך זה בעולם, כמו שאתה אומר, ישב איתך ארלין גולנד, סבבה, שהוא סופרסטאר. יכול להיות שבכדורגל שלנו זה משדר חוסר רצינות. אני לא יודע, אני לא יודע אם זה לטובתך או לרעתך, אני לא יודע. אני לא יודע עדיין לפענח את זה. אבל אם כבר נגענו בזה, ושוב, אנחנו תכף נחזור גם לכדורגל, אל תשמע,
בסוף גם אנשים תמיד ימצאו על מה לדבר. תמיד, תמיד, תמיד. גם אם לא תעלה כלום, אז הם יגידו, וואו, הוא בבית בדיכאונות, הוא לא יכול לשחק. סתם, אני אתן לך דוגמה.
זה מה שהרשתות גורמות, שאתה יודע.
שאם אתה לא מעלה, אתה לא קיים.
לא צילמת, לא עשית.
נכון.
לא, אתה יודע, היית במסעדה ולא צילמת, אז מי איך היית במסעדה?
אתה גם לא נהנה כנראה, אם לא העלית את הדברים שאתה נהנה.
לא, זה הבנות. אם הן לא מעלות, הן לא נהנות.
לגמרי.
כן, אז כאילו מצד אחד, אתה אומר, אתה רוצה להראות שאתה חי ונהנה, ומצד שני אולי, שוב, אני מדבר לא בשמנו, אני מדבר בשם מאמנים שמסתכלים או זה, אולי, כי כאילו גם אתה ורותם, נוצרה לכם איזה סטיגמה, שאולי מוטט, אתה אומר. זה
מוטט, כי יש הרבה שחקנים שמקבלים את הסטיגמה הזאת, וזה לא באמת ככה. ושמתחילה העונה, אתה 100% בעונה. ומותר לנו גם טייל ולבלות, ולהכיר אנשים, ולטייל בעולם. מתי אני יכול לחוות את זה? עכשיו אני עדיין רווק. אני בן 30. יצא שהיה מלחמה. אין לחזור לארץ. נסעתי לטייל, אני לא יראה איפה אני.
מדהים. אני גם שלחתי לו, הוא יודע, שלחתי לו הודעות. הייתי מקלל אותו, כל פעם כשהוא מגיע ליד חדש, הייתי מקלל אותו. גם הייתי מעדכן את גילי, עכשיו זריאן בספרד, עכשיו הוא בהוואי.
חד משמעית.
תגיד, ראית את הקטעים שדיברנו עליכם? את האמת, שלחו לכם?
ברור, אתה יודע, זה צחוק.
איך אתם לוקחים את זה? מעניין אותי.
בסטלבט.
בסטלבט, נכון?
ברור, מה.
בוא נדבר על הלבוש. אתה מתלבש הכי יפה בארץ, מה שחקן הכדורגל? אתה או רותם, אגב, אתה או רותם, יש תחרות?
רותם יותר...
הם מפרים אחד את השני.
כל אחד מרים את הרף.
היה פעם אחת שלבשנו שתינו כזה חליפות ירוקות, אז מישהו העלה שאתה לא יודע להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה.
נכון, נראה לי ראיתי את זה. מה הקטע? מה, זה סטייל, זה משהו שזורם בכם? זה משהו שאתם אוהבים? זה כדי לבלוט? זה מה...
תשמע, זה בכל העולם נופשים את זה. זה שאנשים פה הם יותר מתלבשים בייסיק, כן. זה לא אשמתי.
נכון.
אני אוהב להתלבש איך שבא לי. אני חושב שזה יפה.
איפה אתה מוצא את הבגדים אבל? כי אני נגיד מסתובב בקנון, אני לא מוצא את הבגדים שאתה קונה.
אין פה, זה לא בארץ. אין, זה כאילו להזמין מהאינטרנט.
אני חייב להגיד שאחרי שצחקנו במרכאות, קצת מקינה, על זה שאיך שמתלבש, אתה פחות, אני יודע שאתה ממש לא מתחבר לזה, אבל אתה יודע שאני לפעמים חוטא בשטות.
אני ראה ליצני, אחי, אתה, יש לך סטייל, אני לא יכול בלי
בייסיק. תמיד, אני נחשב הסטייל פה.
ברור.
הרבה מתלבשים כמוהם עכשיו. אתה ראית את התמונה של זהבי והחברים, דיברנו על זה, זהבי והחברים שם בווילה.
נו, אז למה להם לא אומרים את זה?
כי אתם תמיד, תמיד האלה שהראשונים, הם אלה שמקבלים את, אתה יודע, את הביקורות לטובה ולרעה, את או פרגון או ביקורת. אחרי זה, כשזה הופך להיות משהו שהוא מיינסטרים, אז זה כבר מיינסטרים. אבל אני תמיד אזכור לכם שאתם הייתם ראשונים.
אצלם עוד זה יותר זורם, אצל החבר'ה השניים שדיברת, זה יותר מתאמץ.
נכון, אצלם זה מרגיש טבעי.
אצלם זה טבעי, אצלם זה... לא בטבעי, זה מאומץ כזה, זה נראה ליצני קצת.
אבל זה גם חלק מהתדמית. שוב, אתה יודע, בסוף, אני לא הולך לשלומו שרף, שאמר כמה אמירות, שאני בטוח שהיום הוא מתחרט עליהם פעם, על מיכאל אוחנה, שצבע את השיער, הייתי שם לו את הראש באסלה ומוריד את המים. אמר איזה שטות כזאת, אתה יודע, לצבוע את השיער. אנחנו לא באותם ימים. אבל גם אני עבדתי עם מאמן כמו יוסי אבוקסיס הרבה שנים, ואתה יודע, בסוף, זה יכול להפריע, מה, אתה לא חושב על זה, נו מה?
מה מפריע, תלבושות? מה זה מפריע? אתה יודע איך ג'ון אוגו בא לאימון?
אני יודע, דיברתי על זה ששחקנים אפריקאים מתלבשים ככה. איך הוא היה בא?
כאילו במשחק מחשב של יריות עם... מה זה, עם חליפות מוזרות?
שיש פגישות של הנבחרות. שהם נאספים, כל אלה שנבחרת צרפת, איך הם באים.
ראית איזה שהם יצאו מהאוטו? אחד אחרי השני, ראיתי את זה גם.
זה בדיחה, זה בדיחה.
למה? זה הסטייל. אני רואה, הם בדיחה. תישאר ככה.
לא, שישאר... תגיד לי, להתמסד אתה רוצה?
כן.
כן? אתה כבר בשל?
שבע. רוצה.
מה שבע? אני ראיתי את התמונות שלך, אל תשגע אותי.
שבע, מה? איזה תמונות?
איזה תמונות?
יש לי ידידות שהיו איתי.
חמודות.
כן.
רותם עם חברה?
רותם עם חברה, כן.
וואלה, וזה כן. לא מפריע לבילויים שלכם? או שהיא באה איתכם לבילויים?
קודם כל היא באה איתנו תמיד.
היא באה איתכם?
היא הייתה איתנו גם כמה פעמים עכשיו. ויחלה ילדה שבעולם, ואני מאחל לו ש...
שיציע.
שיהיו ביחד, כן, דחוף.
אוקיי.
יאללה.
כן, בוא נחזור לתכלס, כן. דיברת שאחת הטעויות שעשית זה שחתמת בבני יהודה, שיצאת מבאר שבע. אם אתה הולך אחורה בזמן ואומרים לך לשנות החלטה אחת שהיית משנה בקריירה, זה זאתי?
רק זאת.
רק זאת.
כן, כל אחת אחרת לא. שלם עם הכל. גם עם זה אני סוג של שלם, כאילו, אני לא מתחרט. אני לא אחד שעכשיו נתקע אחורה וזה בסה, ולמה לא עשיתי ככה וככה. אבל הייתי צריך לחשוב על זה יותר. במיוחד שהיה לי הצעות, והקשבתי לאחרים.
למרות...
לא הקשבתי לעצמי.
טוב, מי ידע שתרדו ליגה, אבל למרות זאת... אחרי העונה הלא טובה הזאת, אתה מוצא את עצמך בביתר, נכון?
אמת.
זאת אומרת, היה לך עוד, כאילו חזרת למועדון גדול, אמנם לא לקבוצה שרצה לאליפות, אבל חזרת ואיך הולך שם?
הגעתי לביתר יום אחרי שהם חזרו מהמחנה אימונים, והיה מאמן זר. אח של קומן.
אח של קומן.
וואי.
אח של קומן.
ארווין.
ארווין קומן.
כן. אחלה בן אדם שבעולם, התחברתי אליו, חצי שנה ראשונה שיחקתי אצלו.
כל המורים לספורט אתה מתחבר, אה?
לא, הוא הכי גבר בעולם.
לליש לא התחברת?
אתה יודע מה הקטע? שאצלו אין סטיגמות, הוא לא מכיר, הוא לא יודע, הוא בא ככה, הוא רואה אותי רק על המגרש.
היית צריך אירופאי כזה.
אתה מבין? אחרי זה רק הבנתי את זה.
אז הוא נותן לך.
כן, שיחקתי את כל החצי שנה הראשונה, כאילו בהרכב. ושוב, חוזר חלילה.
פציעה באחורי?
פציעה יותר גרועה.
מה?
קראתי את הרצועה הצידית בברך. במשחק הכי מיותר בעולם, כאילו, שדווקא גם היינו בעלייה, בתקופה טובה בתר, על משחק אימון נגד נס ציונה, דשא סינתטי.
איזה אסון הסינתטי הזה.
נורא.
חשבתי שחרב על העולמי.
אז היית עונה בביתר?
אז... כן, אז החצי עונה הראשונה הזאת הייתה טובה, וחזרתי לקראת הסוף, שאיך שאני חוזר להתאמן, מה זה לקראת הסוף? חזרתי חודשיים לסוף, איך שאני חוזר להתאמן, יוסי אבוקסיס חותם.
זאת אומרת, הוא אימן אותך בבאר שבע, בבני יהודה ובביתר.
כן.
אוקיי, ואתה מרוצה שהוא בא, לא מרוצה שהוא בא?
איך שהוא הגיע, האמת, הוא הכניס אותי לשיחה, הוא אמר לי, תשמע, מה שהיה, היה, ירדנו, באר שבע, לא זוכר כלום. קיבלתי מכה בראש, לא זוכר כלום. בוא נתחיל מההתחלה, ונתן לי לשחק לקראת הסוף. נשארנו בליגה, היינו קצת בסכנת ירידה.
כן, בטח.
נתן לי לשחק, אבל אני כמעט בטוח שיש לו חלק בזה שלא נשארתי לביתר בעוד עונה. אם זה היה מאמן אחר, אז אני כן הייתי נשאר. כי הייתי מאוד מוערך מבחינת אלי אוחנה וכל ה...
מי היה שם? טביב? חוגג? מי היה?
חוגג. חוגג.
אתה חושב שבגלל יוסי אבוקסיס לא המשכת לעוד עונה בביתר? במידה מסוימת. קודם כל, זאת זכותו אגב. זה לא... בסוף הוא המאמן?
כן. חושב שיש חלק. כי דיברנו תוך כדי העונה להמשיך את החוזה, היה לי אופציה. אלי אוחנה הכניסתי לשיחות כמה פעמים, והם היו מרוצים, וזה לא קרה.
שוב, הייתה את התקופה בפועל תל אביב, גם קצת נגענו בזה, אבל אני חייב, אתה יודע, אתה עוד מעט בן 30, אתה תהיה בן 31 עכשיו?
כן. הייתי.
תשמע, זה גיל צעיר. היית במאי בן 31, נכון? זה גיל יחסית צעיר. זה לא, אתה יודע, יש עוד 4-5 שנים, אני יודע, כל עניין בריאותי ורפואי. אבל זה גם גיל שאתה יכול להסתכל אחורה קצת, ולהגיד, בוא הנה, אני כבר איזה 14 שנים שחקן בוגרים, 13 שנים שחקן בוגרים. זאת הקריירה שחשבת שתהיה לך? כשהיית כזה כוכב בנוער, כל הנבחרות הצעירות?
תשמע, אני מסתכל על הטוב בסוף. אם אני עכשיו אסתכל אחורה ויתחיל להיכנס למחשבות, ולמה לא עשיתי ככה, ולמה בחרתי ככה, ויכלתי להגיע יותר רחוק, זה ודאי. אם זו השאלה שלך, אני
חושב... זאת השאלה.
יכלתי להגיע הרבה יותר
אירופה,
רחוק.
אירופה, נבחרת...
אבל זה הרבה עניין של מזל, של החלטות, ובעניין שלי זה גם עניין של פציעות שקרו לי.
יש לך עוד מטרה לחזור לליגת העל? זה עוד בשאיפות?
יש לי מטרה להגיע לקבוצה שרוצה לעשות משהו טוב, כי אני באמת מאמין בעצמי, ואני יודע שאני... גם שנה שעברה עשיתי, שחזרתי לשחק, שאלון הגיע ונתן לי לשחק, אז עשיתי דברים יפים. פחות מעניין אותי עכשיו הכסף, או איזה קבוצה עם קהל, זה לא מעניין אותי, ואני רוצה לבוא ולשחק בקבוצה שאני אהנה בה, שאני אקום בבוקר, ואני אבוא להתאמן, ואני ייהנה ממה שאני עושה.
אבל זה, אתה יודע, זה קצת מוזר לי מהצד לשמוע את זה, כי אתה אומר מצד אחד, פחות מעניין אותי הכסף והקהל, אבל אני חושב לעצמי בתור ספורטאי, שכל הכיף זה לבוא לקבוצה שיש לה קהל, ושיש אתגר, ושיש שאיפות. אתה יודע, לא לבוא וחוג.
ברור שאני רוצה שאיפות, רוצה קבוצה, זה מה שאמרתי, אני רוצה קבוצה טובה, שיש לה שאיפות, שלא עכשיו...
אתה מאמין שאתה יכול לשחק ברמות הגבוהות, אבל נגיד של ליגת העל? נגיד, קבוצות פלייאוף עליון?
אני צריך לעשות עוד איזה חצי עונה טובה, בשביל לחזור לשם.
הבנתי, אוקיי. תשובה כנה ואמיתית, אהבתי.
כשאתה רואה היום שחקן בסטייל שלך, נגיד השם שולה לי סתיו טוריאל.
אוקיי.
שחק מככב בהפועל תל אביב, ולדעתי זומן פעם אחת לנבחרת. וכאילו, אם אתה פורט את זה פרמטרים, אז אתה עולה עליו בהרבה דברים. אתה יותר טוב ממנו היום, היית יכול לעשות מה שהוא עושה היום. אתה רואה אותו מהצד, מה עובר לך בראש? כאילו, הייתי יכול לככב שם במקומו בהפועל תל אביב?
תשמע, אנחנו במקומות אחרים בקריירה, זה לא אותו דבר. הוא גם, כשאני הייתי כוכב, אז הוא נלחם בקבוצות כמו כפר סבא וזה. אז יכלת להגיד מה, אני יותר טוב ממנו.
אבל שהיית בהפועל תל אביב, זה היה לפני 3 שנים שהגעת לשם.
כן, יש דברים שלא מתחברים. הגעתי להפועל תל אביב וגם, זה לא... היה לי שם גם כמה גולים חשובים וכמה... משחקים טובים, אבל גם החלפות מאמנים, ובעלים שרוצה לעזוב.
צריך גם את הטיימינג הנכון.
צריך טיימינג נכון. עכשיו, אני לא בא כל דבר לתרץ, כן? בסוף זה אני. אבל... הגעתי בתקופות לא טובות לקבוצות שרציתי.
אני מבחינתי, אני חייב להגיד, וגם מאנשי מקצוע הכרתי אותך ברמה האישית ביחד בבני יהודה, אבל גם... סיכרתי אותך בתקופות מסוימות, ולי אתה פספוס. תרצה לקרוא לזה איך שאתה רוצה, תרצה לחבס את זה איך שאתה רוצה, בחינת כדורגל, כישרון וייז אנחנו אוהבים להגיד, אני חושב שלא מיצית, לא הלך והגזים, אבל אפילו לא חצי מהפוטנציאל שהיה לך. ואגב, אני מעריך את האופן שבו אתה מתייחס לקריירה. זאת אומרת, שאתה איכשהו מבין שאלה החיים, אבל...
כי הוא עשה בסוף. הוא עשה, הוא הגיע.
הייתי בהתחלה.
אבל הוא...
התחלתי מהסוף.
לא משנה, אבל יש הבטחות גם שלא מממשות.
התחלת מהסוף זה בול.
אבל יש הבטחות שלא מממשות כלום.
כן, אבל אני...
הוא כן הספיק, ועשה, ועבר.
אני לא דואג לו כלכלית וכאלה, אני לא נכנס לשם, אבל אני אומר לך, אתה יודע איך ברק בחר היה מדבר עליו לפני שהוא הביא אותו? עכשיו אתה מדבר על מאמן שבאותה תקופה אימן שחקנים הכי טובים בליגה בפער. אמיתי, הוא היה אומר לי, אחי, אני הולך להביא את ניב זריאן. ככה היה בטוח שהוא הולך להביא את הסופרסטאר הכי גדול בארץ. עכשיו, אני גם סיכרתי אותו באשדוד. אני גם הייתי מסקר את אשדוד, אני יודע מה זה הדור הזה. בסדר. אני יכול לדבר איתך על משהו קצת רגיש?
אתה יכול לנסות.
אני יכול לנסות?
כן.
איפה תפס אותך הסיפור של גדי קינדה? כאילו, איפה בגוף? אני לא אומר איפה בארץ היית, או בארץ או...
כן. אספר לך איך זה היה.
זה גם יידרדר נורא מהר, אתה יודע. לזה אני מתכוון.
כן, לא היינו מוכנים לזה. קודם כל, תום התקשר אליי, שבועיים לפני שזה קרה, התקשר אליי, והוא אמר לי, אתה יודע שגדי בבית חולים, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע, זה לא התפרסם, לא כלום. עכשיו, גדי הוא תמיד, שהיינו קטנים, הוא פתאום היה הולך לבית חולים איזה יומיים, סתם. כואב לו הראש, כואב לו הבטן, כואב לו השיניים. אז אמרתי, טוב, הלך לבית חולים, מה קורה? קשרתי אליו, דיברנו, וזה לא סיפר לי כלום. לא סיפר לאף אחד כלום. ואחרי, באותו יום שזה התפרסם, כבר ידענו הכל בבוקר, אנחנו החברים הקרובים, ובאותו יום כבר נסענו אליו, היינו איתו, חושב, 4 פעמים בשבוע, השבוע הזה, וקודם כל ראית כאילו גדי אחר לגמרי, כאילו, אתה מקבל את הקפה הראשונית, שאתה אומר, וואו, זה לא גדי שלנו. באותו שבוע, ביום שישי אני טסתי, והלכתי אליו יום לפני, ודיברנו, ואמרתי לו, תשמע, זה משהו שכאילו סגרתי לפני, אני טס כמה ימים, ואני מקווה כבר שאני אחזור, ותהיה בבית בעזרת השם, הוא היה גם נראה יותר טוב.
זה כאילו לא עובר לכם בראש בכלל, התוצאה הטרגית הזאת.
לא בכיוון. אני גם באחד כאילו ששמעתי דברים, סיפורים, הלך אחרי שנה, נלחם אחרי שנתיים, דברים כאלה, לא האמנתי שזה יכול לקרות בכלל. ודיברנו ביום הזה, ואחרי יומיים, שלושה אני חושב, שאני ישן, רותם פותח לי את הטלט, בדמעות. אני לא מבין מה קורה, אני עדיין כאילו מנסה ל...
היית בחול?
כן. מעיר אותי ואומר לי, כאילו גדי הלך. את לא יודע איך להגיב לזה. הולך, מסתובב שם בבילה, בוכה את חיי, אולי 10 שעות, וכולם מנסים להרגיע אותי. מנסה לתפוס טיסה להלוויה שהיא הייתה באותו יום.
כן, בלילה.
לא הצלחתי, והייתי בשיחת וידאו עם ההורים שלי, בהלוויה שהייתה מאוד מאוד קשה. וזהו, אתה לא מעכל את זה, אני בשלב ההדחקה שאני עוד שם, ואז אתה מגיע לארץ, אתה, כאילו יש לי בבית תמונות שלנו ביחד, וזה איפה שאתה לא הולך, כאילו זה חבר, אח שלי מגיל 5, ישן אצלי בבית, מה לא עברנו ביחד, רע, טוב, בן אדם הכי שמח בעולם, בן אדם שאם הייתי בחרדות או במחשבות רעות, הייתי מחייג אליו, בדקה הוא פותח את זה. הכל שמח, הכל קל, הכל קליל, הכל כיף. איך לוקחים את האנשים האלה? כאילו, אתה אומר, אתה נכנס למחשבות, אתה אומר, איך לוקחים את האנשים הכי טובים? זה לא הגיוני. בן אדם שעשה לי רק טוב בחיים, וכל החיים אני אזכור אותו לטובה. ולפעמים גם שמדברים איתי עליו בזמן האחרון, אני כאילו מחייך, ואומרים לי, מה אתה מחייך? בן אדם הלך. אני אומר להם, זה מה שהוא ישאיר לי. כל פעם שהייתי איתו, הייתי מחייך.
יפה.
כן.
סבב מרגש, ויהי זכרו ברוך.
יהי זכרו ברוך.
גדי קינדה, אבדה גדולה, מכל כך הרבה בחינות. שוב, נעשה עוד פעם, אנחנו עושים הרבה מעברים. מה הרגע שאתה הכי זוכר מהקריירה? לטובה או לרעה? לך על טובה, בוא נלך על משהו חיובי. רגע טוב כזה שאתה זוכר.
תשמע. זה יהיה בבאר שבע.
זה יהיה בבאר שבע?
זה יהיה בבאר שבע, כן.
היה איזה צמד נגד ביתר בטרנר, לא?
זה היה 3 שנים ברציפות.
כן, לא, הוא מפקיע רק נגד ביתר.
כן, כן, אני זוכר את זה.
זה הקטע של ניב.
השלישי כבר זה היה, כאילו. הצמד השלישי, עכשיו, כולם היו משחקים חשובים, כי זה כולם היו במשחקים של הפלייאוף, שאנחנו כאילו נלחמים או עם מכבי תל אביב, או השנה אחת עם ביתר. תשמע, אי אפשר להסביר את זה. זה עין מטורף ש...
מה, לתת גול בטרנר באותה תקופה כאילו?
לתת צמד בטרנר במשחק חשוב בתקופה הזאת, זה אי אפשר להסביר את זה. כאילו זה... במשחק השלישי זה כבר היה מצחיק, כי זה היה 2 שנים ברציפות, ואז כאילו כל השבוע סטלבט, הכל טוב, ויש לנו את ניב וזה, ואני גם לא יודע אם אני פותח עדיין. הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב. דקה רביעית, בום, גול. כדור נופל לי לרגליים, זה היה גול מכוער יחסית.
כן, אתה גם כל גול שלך זה גול בצבע.
היה על זה הרבה גגים כאלה.
כן, שהוא מופיע רק נגד ביתר.
אם אתה עושה השוואה בין באר שבע לביתר להפועל תל אביב, מבחינת לחץ, מבחינת עוצמות של מועדון, של קהל, של תנאים באימונים.
אז אני אחלק לך את זה. מבחינת תנאים, בהפועל באר שבע באותה תקופה היו לנו את כל התנאים שבעולם. מה שתבקש, קיבלת. ככה. מבחינת קהל ולחץ, אני חושב שהפועל תל אביב.
וואלה.
כן. מבחינת קהל ולחץ,
אני חושב... לפני ביתר?
כן.
וואלה.
וביתר, אני אקח אותה דווקא למקום שהוא כאילו המועדון הכי מתוקשר וגדול, אבל הוא גם הכי חמים וכיפי. שאתה בא לאימונים ואתה יותר... זה מאיר ארוש, ארוחות בוקר, זה לא עכשיו...
כאילו המועדון הגדול הכי שכונתי.
בול.
בני יהודה בענק.
זה לא עכשיו מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, שהוא... אתה תמיד צריך להיות רציני, והכל... כל כיף שם, אתה בא... וזה עובד.
כן, בגלל זה תמיד אנחנו אומרים שלירדן שואה מתאים להיות שם.
אגב, הפועל תל אביב בימים שלי הייתה סוג של ביתר.
וואלה.
כן.
יותר שכונתית כאילו בהתנהלות,
אתה מדבר על התקופה עם שכטר ולזהבי.
כן, הכל היה יותר...
כן, זה סך.
בשביל שאי אפשר להיות רצינים.
לא, לא, כל הזה היה פחות אירופאי כזה.
אבל גם הלך לכם מקסימום, אז...
כן, כן, אבל תמיד היה שכונה כזה בפנים.
כן, כן, סלים סיפר לנו, היה מספר לנו, הוא היה מנהל קבוצה שלנו
בהפועל. שכונה, היום זה השתנה, בביתר כאילו שמרו עוד על האותנטיות הזאת.
כן.
אני אשאל אותך שאלה קצת קשה. פרישה זה משהו שעובר בראש? כאילו, לא כתוב לי את זה אפילו.
באמת, אני כאילו עובר על השאלות,
ואני אומר, רגע, כי גם סיננת הרבה אופציות כשאמרת, אני רוצה זה, 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 ואם לא יהיה זה, 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 יכול להיות שסיימת, כאילו, שאתה אומר, וואלה, יש לי כיוונים בחיים, יש לי את הקשרים שלי, יש לי מה לעשות אחרי הכדורגל.
ואם כן, מה הכיוונים? זה גם מעניין.
כמו שהתחלתי ואמרתי, אני באמת רוצה ללכת למקום שטוב לי, במקום שאני היום בחיים, ולא... זה מאוד קשה גם שאתה מגיע מלמעלה, ואז אתה מגיע לקבוצות כאילו שהם ליגה לאומית וזה, ומתייחסים אליך גם... זה מה שאמרתי גם על היחסי אנוש של מאמנים, לפעמים הם לא יודעים לעשות את ההפרדה הזאת בין השחקנים שהם כן עשו משהו בקריירה, לבין הצעירים האלה שהם בני 19, 18 ו... עדיין לא מכירים אותם, וכן צריך לעשות ההפרדה הזאת. מאמן משנה שעברה מגיע, שהוא פחות בגיל מאורי מקבו, ומתחיל לרדת עליו ולצוק עליו באמצע אימונים, אז זה לא מכבד. אז אני רוצה כן מקום שיכבדו אותי, ואני יודע מה אני יכול לתת, בגלל זה אני אומר את זה. אני יודע שיש לי עוד כמה שנים לתת, במיוחד בליגה הלאומית, ואני אלך למקום שאני מאמין שטוב לי.
ואם זה לא יקרה? השאלה אם זה משהו שכבר...
לא, אם זה לא יקרה, אז השאלה, אתה צריך לשאול אם הוא פתוח לליגה א', נגיד.
לליגה א'?
למה? תגיד לי, לשחקנים גדולים הלכו לסיים כרגע בליגה א', לעלות קבוצה, לא כל אחד פוסל את זה, מה?
לא פוסל, אני לא פוסל כלום.
אבל קיימת המחשבה, עזוב, אני אשאל את זה ככה, זה משהו שקיים, המחשבה קיימת, זה משהו שעובר בראש, אתה אומר, בוא נעים, אני לא מוצא את מה שאני רוצה, לא נורא.
זה לא משהו שמפחיד אותי כמו שמפחיד שחקנים אחרים.
אוקיי.
אתה עושה עוד דברים היום, חוץ מהכדורגל?
כן, אני מתעסק בעוד כמה דברים. בניתי את עצמי גם, כאילו ידעתי בעזרת גם אבא שלי להשתמש בכסף לטובה. בוא נגיד שכסף זה לא האישו פה, כאילו. בגלל זה גם אמרתי את זה בהתחלה, שקבוצה עכשיו מדברת איתי, השאלה הראשונה שלי זה לא כמה אתם מציעים לי. אתה מבין?
איזה כיף לבוא ככה לקבוצה. האמת שזה כיף ממש. לא הזכרנו את זה שאבא שלו הוא שחקן עבר.
איגל זריאן.
זה קטע. שגם הרס לי את החיים, כי כולם חושבים שאני מאשדוד. איגל זריאן, אתה מאשדוד.
למרות שהרבה פעמים...
מאשדוד.
רגע, מה באשדוד אבל?
לא, אבל אני לא מאשדוד. אתה מאשדוד, נו, כל המשפחה שלך משם. מה, אתה מכיר את הזריאן ההוא?
הרבה פעמים, אבל אבא שהוא שחקן עבר גדול, כאילו עושה צל על הילד או מכביד, ניב, לדעתי, עברת אבא בקריירה היום. כאילו, זה לא הגביל אותו, הוא הגיע לגבהים יותר.
אבא שלך היה בעירוני אשדוד, בלי לזלזל.
כן.
היית בכל באר שבע, לקחת שתי אליפויות, גביע.
מבחינת תארים וכסף, כן.
חשיפה, פרסום.
כן, כן, אבל מבחינת גולים ומבחינת מה שהוא עשה, הוא הטעות שלו, שהוא אומר את זה, לא אני, הוא אומר שהטעות שלי, עשיתי את העונות הגדולות שלי בהתחלה, והיה לי את ההצעות, אז היה את ה... אני סמל, אני לא זה, והחזיקו אותו שם, בעירוני אשדוד, 10 שנים, 11 שנה, לא יודע כמה שם.
אגב, אני יודע, אני מכיר את אבא שלו היום, וכשנכנסתי לראות קצת תמונות, אתה יודע, אתה ראית איך אתה דומה לו? תשמע, יש לאבא שלו תמונות שהוא צעיר, אמרתי, בואנה, זה קופי ניב, מה, תגיד לי שלא שמת לב.
לא, זה ידוע במשפחה, אני היחידי שדומה לו.
מה זה דומה לו, אבל?
אחים שלי לא קשורים אליו.
הוא היה שמאלי גם?
הוא היה ימני, אבל יש לו גולים יפים בשמאל.
לא, לא מספרים גדולים, אה?
כן, הוא מלך שערים עד היום של עירוני אשדוד, כאילו של
111 גולים,
כן.
ועכשיו נגיד, מה הוא אומר לך? אמיתי, מה הוא אומר לך? כי אמרת שכל דבר אתה מתייעץ איתו. בשלב הזה, בקיץ הזה, מה הוא אומר לך?
הוא אומר לי לא לוותר על הכדורגל.
לא לוותר?
לא. הוא יודע גם שיש לי מה לתת, הוא ראה גם בשנה שעברה, הוא יודע גם שזה מסגרת טובה בסוף הכדורגל. זה פותח את היום טוב, אתה מבין? זה נשמע עבודה הכי קלה בעולם, איך שאתה לא מסתכל על זה, אתה אומר טוב, אתה בא לאימון שעתיים, אתה מרוויח כסף טוב, אז גם בזמנו, אבל זה לא כזה נוצץ, שאתה מסתכל על זה בטוטל, כי אנשים לא יודעים מה השחקן עובר. הם רואים רק את מה שאתה עושה ביום-יום, אז הם אומרים, טוב, הוא יתאמן שעתיים, שלוש ביום, הוא מרוויח הרבה כסף, עושה מה שבא לו. בסוף אתה עושה את מה שאתה הכי אוהב בעולם, כן? לא מודל הכדורגל, זה הברכה הכי גדולה שקיבלתי בחיים שלי, וזה מה שבנה אותי כניב. באמת, כאילו, זה מה שבנה אותי, זה... את האופי שלי, את ה... אנחנו, יש לנו ויכוח כזה בחברים, שיש לנו חברים שהם פחות סגורים לאנשים חדשים. ואני, הכדורגל, אני כמעט בטוח בזה שהוא פתח אותי, אני יודע להתחבר לכל אחד, כי מגיל קטן אתה מכיר את האנשים מהקריות, ואתה מכיר את האנשים מירושלים בנבחרות, וזה וזה, אז אתה כבר יודע להתפתח לכל המקומות, כאילו, אתה מבין?
בטח.
אז זה בונה אותך בכל מיני דברים.
לא, להיות שחקן כדורגל זה חלום בו. עם כל הקשיים, ואני בטוח, ואני גם יודע שיש התמודדויות, שאתה בתקופה פחות טובה, ופציעות, ומנטלי, ואתה לוקח את הדברים הביתה, אבל בסוף.
לא, זה ברכה.
צריך לעבודה. כן, הוא נגע בחסרונות, יש הרבה חסרונות, שהקריירה היא קצרה, ואתה בגיל 30 ומשהו מסיים אותה, שכולם רק מתחילים את החיים, ואתה יוצא לעולם האמיתי, והוא אולי אני מאחל לו, כמו שהוא אומר, שיש לו כבר דברים שהוא עוסק בהם, לא פחות חשוב מהפרנס הזה שיהיה לך למה להתעורר בבוקר. אני שנה ראשונה בבית, שכבתי על הספה, גרבצתי, וזה גם הוביל לך לפיצוצים בבית, וזה לא פשוט. ויש אנשים שזה עובר להם יותר בקלות, אני מקווה שלך זה יקרה עוד כמה שנים, אבל אתה יוצא מבועה מסוימת בגיל מאוד צעיר, ועכשיו תתחיל ללכת.
כן, אבל היתרון פה שאתה מרוויח כסף מוקדם, שהם רק בונים את החיים.
זה נכון. מי שידע גם לעשות עם זה.
זהו, בדיוק. מי שיודע מה לעשות עם זה, אז משחק לטובתו.
טוב, מעניין אותי לראות מה יהיה איתך. באמת, אנחנו גם נהיה בקשר ונדבר ונראה, ואתה תבוא אלינו שוב אחרי שיקרה משהו, ומעניין מה יקרה. נראה לי זהו, לא אגיד, יש עוד איזו שאלה שפספסת בשאלות?
לא.
אתה יש לך משהו להגיד? יש מישהו שיצבן אותך בכדורגל? אתה יותר מדי נחמד, מה באת לי רגוע?
לא, מה יש לי?
אתה לא כועס על מישהו?
לא כועס על אף אחד.
אף אחד.
גם לא על עצמי.
אז יאללה, בוא נסיים חיובי, אנחנו גם ככה בתקופה שאנחנו צריכים דברים חיוביים בחיים. ניב זריאן.
תודה רבה לכם.
אני לא אסלחה בחיים שקוראים לי ניב בגללך. אפילו באחד הפוסטים ששלחת לי, אני לא יודע אם שמת לב בכלל, שלחת איזו תמונה למישהו שהגיב לנו משהו, הפודקאסט של גילי ורמוט וניב זריאן הכי טוב היום. אני להרוג אותך. לפני הסוף, אני חייב לספר שברק בחר פעם סיפר לי שבגללי הוא קרא לך באספה רוי זריאן. אז הנה, גם אתה סבלת מזה פעם.
זה קורה מלא, מה? זה קרה גם בבני יהודה שהיינו, קראו לי הרבה רוי.
תודה רבה. יופי, תסבול מזה גם. אז ניב, תודה רבה. תודה. שיהיה המון המון בהצלחה ובשורות טובות, גילי, יאללה, ביי. ומזל טוב! Hey!